אז היום אני אתן שיחה מאוד פרקטית. כאילו, אם יש אנשים שרושמים, אז זה מהשיחות האלה של 1, 2, 3 כאלה. אם יש רצון. ואני אתן איזושהי סקירת בזק, על שני נושאים קטנטנים, עבודה עם כאב, ועבודה עם מחשבות לא מיטיבות. ב-45 דקות. ואחרי זה בבית אפשר להעביר את זה למהירות 1.5, אז זה חל עובר. אז יש בי גם משהו שנשמח על זה שזה לא רטריט של מתחילות של מתחילים, אז יש דברים שאני ככה אעבור עליהם מאוד מאוד בריף, כדי באמת להגיע ככה לאופני העבודה המיטיבים. אז אם יחסר, בטוח יחסרו דברים, אבל אם יהיו דברים שמפרעים להבנה או ככה, אז יהיה אפשרות אחרי זה להביא בקבוצות או לשאול אותנו בפתקים. אז הנושא הקטנטן הראשון הוא עבודה עם כאב. Okay. אני מדברת בשלב הזה של התרגול, אני אתייחס בעיקר לכאב פיזי, או אני אדגום את הנושא הזה דרך כאב פיזי, משום שאנחנו עדיין בשלב ברטריט של לעגן את עצמנו עוגנים שהם יותר קונקרטיים, והגוף הוא יותר קונקרטי, ודרך זה הרבה פעמים אנחנו יכולים להבין איך לעבוד עם חלקים שהם יותר מעודנים, למשל כמו המחשבות שנדבר עליהן אחרי זה. אבל אתם בוודאי כבר יודעים, ואתם גם תראו שהרבה מהדברים שאני מדברת הם תקפים לכאבים מסוגים רבים ושונים, שהנפש האנושית פוגשת, ולא רק הגוף האנושי. אז עשיתי מין סכמה כזאת מאוד קצרה של מה המטרה שלנו, מה הדבר הראשון שאנחנו נרצה כשמופיע כאב. כן, שיפסיק, נכון? בדרך כלל עוד לפני שנחשוב על זה באופן מיומן, או נבין, או נביא איזושהי השכלה, או מודעות לתוך העניין, בדרך כלל האורגניזם הזה, כשהוא חווה אי נוחות פיזית, הוא רוצה שהיא תיפסק. אוקיי? וכאב, כשאני מדברת, אני מדברת על הוודנה הלא נעימה, כשהיא מתמשכת או כשהיא חזקה. ודנה, כן, העדפה הזאת בין הנעים, לא נעים והניטרלי, כשיש משהו שהוא לא נעים לאורך זמן או באופן משמעותי. ויש שם לפחות שתי רמות של אי נחת, ויש יותר, אבל ככה שתיים שאני רוצה להתייחס אליהם. אחת זה ממש ברמה הפיזית של הוודנה. כן? יש פה משהו לא נעים. איך אני יודעת שהוא לא נעים? כי הגוף למולו, דבר ראשון שהוא יעשה, הוא יביע את עצמו באיזשהו קיבוץ. כן, אל תאמינו לי, תחשבו על מופעי כאב, אפילו קטנים שהיו לכם בימים האחרונים. כן, אפילו אם יש משהו שמגרה את האף רגע לפני אפצ'י, מה יש רגע ממש לפני האפצ'י? קיבוץ, נכון? המערכת שלנו הרבה פעמים אל מול האי נוחות, היא קודם כל תגן על עצמה כדי לחוש את זה פחות. Okay? אז הרמה הראשונה של האי נחת היא ממש הרמה הזאת. פשוט הפיזית. Okay? והעדפה שלנו לשהות במרחב, שהוא נעים, או לכל הפחות ניטרלי, שלא, משהו לא מציק לנו, לא מפריע. אפצ'י. איך היה? היה קיבוץ? Okay. וזה ברמה של התחושה הפיזית. רואים שאם חלקם זה לא בעיה, יש אלפי קיבוצונים כאלה שקורים לנו במהלך היום, בזמן התרגולים. אנחנו אולי אפילו לא שמים לב, רגע איזה הבגד קצת לוחץ, התיישבתי קצת יותר מדי, פתאום יש פה מתיחה, פתאום יש לי גירוד, המון 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 ודנות קטנות שהן לא נעימות, שאנחנו, כן, מנופנפות, אנחנו אפילו לא נשים לב אליהם. ולפעמים מגיעה אחת שקצת יותר נשארת. אבל זה ממש רק ברמה, עדיין ברמה הפיזית, האי נחת שלנו, היא נשארת אל מול הדבר המוחשי שהתרחש במציאות. לחץ בברך. משב רוח קר. וכו וכו. ברמה נוספת, לפעמים, בתנאים מסוימים, תתפתח דוקה. תתפתח אי נחת, או מתח, או סבל, שהמקור שלהם הוא כבר בחוויה התגובתית, בחלק בנו, שהגיב לבדנה, שהגיב לאי נוחות. לפעמים הוא גם מגיב לנוחות. אוקיי? זה כן, ניתן דוגמה, אם יש לי לחץ בברך, וזה ממש חוויה שהיא פשוט פיזית, זה יכול להיות שהיא נמשכת, אז מתחילות תגובות מצידי, שאם אני לא מודעת להן אינה אוטומטיים שלי, כן? שתגובות מתחילות בהתחלה בקטנה, נו כבר זה יעבור, נו כבר מתי זה יעבור, ואז האם זה יעבור? האם עשיתי משהו לא בסדר? לא הקשבתי להנחיות של הישיבה ובגלל זה כואבת לי הברך. אם אני אשאר ככה אז אני אצטרך אחרי זה ללכת לניתוח כי זה יהיה לא הפיך. אוקיי? או אני לא יכולה, אני מרגישה לחודה בתוך המצב הזה של הכאב, אני חייבת לפתור. העיניים האלה, או אופן המבט הזה, הוא אופן מבט שמתחיל לראות בכאב הזה דבר שהוא לא, הוא לא נורמלי, הוא לא בסדר, הוא לא אמור להתרחש. שמשהו בי עשה משהו שהוא לא בסדר, וזאת בעיה שצריך לפתור אותה. זה לא חלק מהמציאות, זה לא הבנה עמוקה שגוף פיזי הוא גוף שיש בו גם כאב, אלא מה שהוא אומר, לא, זאת בעיה שחייבת להיפטר עכשיו. והמבט הזה הוא מבט שהוא יוליד או מוליד את החוויה הזאת של ההיאחזות, שאומרת משהו אחר ממה שקיים חייב לקרות. מה שאנחנו קוראים באמת השנייה, הסלידה או ההשתוקקות, כן? אני חייבת לנוע לעבר המשהו הנעים, או אני דוחה או נמנעת מהדבר הלא נעים שקורה מתוך איזושהי חוסר בהירות מלאה לגבי מה הטבע של הדברים, איך גוף חי קיים, משתנה, תחושות מתחלפות. ואז אני אגיד כמה שמות, אתם תגידו, תראו למה אתם מתחברים. לפעמים זה ירגיש כאילו אני לחודה. אני לחודה בתוך מצב. אם הכאב הזה לא הולך, משהו בחוויה שלי הוא חסר שליטה, הוא מצומצם, הוא לא בשליטתי. והדבר הזה יכול ליצור את החוויה של הדוקה. אופן אחר לבטא את זה, זה להגיד, אני מרגישה במאבק. יש פער בין איך שאני רוצה שהמציאות תהיה, ובין מה שקורה עכשיו. כן, מכירים, נכון? אז כשאנחנו רוצים לחוות חופש, ונעימות, ונינוחות, אז מה האופציות שלנו? אז דבר אחד הוא פשוט להימנע מהכאב, נכון? לפעמים אפשר לעשות את זה, נכון? אפשר לשים לב עכשיו, ממש עכשיו, אם יש לכם איזושהי אי נחת אפילו קטנה, אם נפנה רגע את הקשב. וממש כרגע יש לי משהו לעשות לגבי זה. ברמה שלי. לקחת נשימה, להחליף תנוחה, אולי עצם המודעות שינתה את זה, כן? אז הרבה פעמים זה יהיה אפשרי וזה מצוין. הפתרון הזה הוא פתרון מוגבל מכמה בחינות. אחת, לפעמים אין לי את האפשרות להיפטר מהכאב. זה פשוט לא בשליטתי. יש איזשהו כאב שאני לא יכולה לפתור אותו עם כל האמצעים המיומנים שאני מכירה. פשוט לא עובר. או שאני יכולה להיפטר אבל המחיר יהיה מאוד כבד. ראיתי לפני כמה ימים איזושהי סדרה על מכת האופיאטים בארצות הברית. אז כן, הרבה מאוד אנשים שם נפטרו מכאב לפרקי זמן ארוכים, והיה לזה מחיר מאוד מאוד כבד. התמכרויות. אבל אפילו אם נלך ממש בקטנה למחיר, למשל אם כשאני יושבת, יש לי איזושהי אי נחת, אז אני אומרת, אוקיי, אני לא רוצה את הכאב הזה, אז אני מזיזה. ואחרי שנייה משהו גם לא בדיוק נעים לי, אז אני מזיזה. ואם אחרי עוד שנייה עוד משהו לא נעים לי, אז אני מזיזה. ואם אני נכנסת ללופ הזה, אני יכולה לבלות הרבה מאוד זמן, או להביא הרבה מאוד משאבים, רק לתוך הדבר הזה של כל הזמן למטב את היציבה שלי ששום דבר לא יפריע לי. אז יש לזה מחיר, אני יכולה לעשות את זה, אבל הוא יהיה לזה מחיר שקשור להתפתחות של התרגול, לרציפות של התרגול. ואז יהיה שאלה כמה לעשות את זה, איך לעשות את זה, מתי מיומן לעשות את זה. והסיבה הנוספת היא שהדברים משתנים. זאת אומרת, גם כשאנחנו מסדרים, מסדרות, נכון? אמר, לפעמים, ממש בתחילת התרגול, שהייתי מסדרת הקריות, ואחרי כמה ימים הייתי מסדרת אחרת, ואז הייתי מסדרת אחרת, ואז הייתה לי ישיבה אחת נוחה, והייתי אומרת, זהו, הגעתי, הבנתי, מעכשיו אני אסדרת הקריות רק באופן המדויק הזה. ואז הייתה מגיעה הישיבה הבאה, עם תנאים אחרים, תנאים ונסיבות אחרים, הקריות אותן קריות, השרית חושבת שהיא אותה שרית, אבל היא לא בדיוק אותה שרית, כי פתאום לא נוח לה באותו. כן? אז גם כשאנחנו מסדרים את כל החיים שלנו שלא יחב, משהו חדש מגיע. זאת אומרת, רק לנסות לסדר את התנאים החיצוניים, לא ממש יעבוד לנו. אז אנחנו מגיעים לאפשרות שלנו לשנות את מערכת היחסים שלנו עם המופע החושי הזה שנקרא כאב. זאת אומרת, מה זה אומר לשנות את מערכת היחסים? שאני נכנסת למרחב הזה שבין התחושה הפיזית שהתעוררה, כאב, לבין ההיווצרות של הדוקה, זאת אומרת לבין ההיווצרות של ההאחזות, ובודקת האם אופן אחר של מבט, האם עיניים אחרות, האם מודעות אחרת, האם עבודה אחרת, תאפשר חוויה אחרת, מערכת יחסים אחרת עם הכאב, עם אותו כאב. Okay. אז למקום הזה, לחריץ הזה, שבין הכאב וההופעה של הדוקה, על זה אני רוצה קצת להרחיב. יהל לא ידע, אבל הבוקר הוא דיבר על כאב שיניים, והוא לא ידע שאני היום בלילה התעוררתי, ולקחתי איזה זיפ כזה של מים, והם היו קרים, ומה שהוא דיבר היום על זה שאם לא מטפלים בשיניים, זה נהיה, בהתחלה זה לא בעיה, אבל זה נהיה בעיה, אז היום באמצע הלילה גיליתי את השלב של הבעיה, והתחילה מאוד מאוד לכאוב לי השן. ושכבתי, ובהתחלה לרגע הרגשתי ככה מבוהלת מהסיפור הזה, ואז אמרתי, רגע, בוא נראה מה אפשר לעשות. הדבר הראשון, זה היה מאוד מפתיע, הוא הופיע. ממש משהו אמר לי, את תהיי בסדר, זה בסדר, את יכולה להיות עם זה. זאת אומרת, היה איזשהו דיבור מיטיב שתמך. אמרתי, תהיי עם זה, את יכולה להיות עם זה בסדר. הדבר השני היה ככה, באמת לעשות הרבה עבודה, כמו שאנחנו עושים פה בימים האלה, של ריווח, של הרפיה, של לא לצמצם, כן, לא להתכווץ אל מול הכאב, של לנשום, של להתרכך, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם פה פשוט, באמצע הלילה במיטה. והדבר השלישי שעשיתי, קצת התחלתי לחקור מה קורה שם. ואחרי כמה דקות אמרתי, לא, 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 זה מגביר לי את הכאב, זה לא נעים לי, ופשוט נשארתי. ולמזלי, משהו שם עבד, אחרי שעתיים זה הפסיק לכאוב. זה יכול גם לא להפסיק. אבל אני רוצה לקחת ממש מזה, לדבר על אופני עבודה עם הכאב. וכמו, לעשות מזה שלוש רגליים, כן? לחלק את זה לשלוש. ובכל אחד אולי ככה קצת נתנסה, או אפשר ממש תוך כדי שאני מקריאה לראות אם זה רלוונטי באיזשהו אופן. לדבוקה הראשונה, אפשר לשנות את השם, לא חשבתי, אבל קראתי לו הרחבת המיכל. הוא בעצם מדבר על מה קורה לי כשאני פוגשת את הכאב. ואם דיברנו שהדבר הראשון שהרבה פעמים קורה זה שמשהו בי מצטמצם או מצמצם את האזור, אז איך זה להיות עם המקום הזה קצת אחרת? דבר אחד יהיה למשל להפנות את תשומת הלב מהמקום הכואב למקום אחר בגוף שהוא ניטרלי. כן? אנחנו עושים את זה הרבה, אני רק מסבירה, מסדרת לנו את זה, כן? להחזיר אל הנשימה או אל הגוף, או לבחור ממש במקום בגוף שהוא נוח או נעים, באופן ממש מובחן, להגיד אוקיי, אני בודקת אם אני יכולה, לא להתמקד רק בזה, לא להגיד שזה לא קיים, פשוט שזה לא הדבר היחידי שקיים, אני מרחיבה את הספקטרום של החישה שלי. דבר נוסף שהוא דומה, אבל הוא מין משחק כזה, הוא לעשות איזושהי תנועה של מטוטלת בין המקום הכאוב האחוז למקום אחר בגוף. כי לפעמים אי אפשר באמת, הכאב כל הזמן מחזיר אותי, אבל אני פשוט לא חייבת כל הזמן להישאר. אוקיי? It makes sense, תגידו לי אם זה לא ברור. אז אם כואב לי בשן, אני בודקת למשל איך זה יהיה לשים לב לישבנים. אפשר לבדוק עכשיו אם יש איזשהו מקום שיש בו אי נחת קטנה, אפילו איזה קיבוצון כזה בקטה. נמצא מקום אחר, שהוא ניטרלי או נעים, ולעבור ביניהם. דבר נוסף יהיה, לכלול את הכאב בתוך מרחב גדול יותר. אם אנחנו בימים האלה מתאמנות בתודעת גוף הרחבה, אז כשמשהו מושך את תשומת הלב שלנו, הוא נורא מצמצם אותנו. לחזור ולהרחיב את הקשב למרחב גדול יותר, גם אם בעיקר מה שנרגיש בו זה את הכאב, אבל הכאב בתוך כלי קיבול רחב. זה אחרת מכאב בתוך כלי קיבול מצומצם. זה הגיוני מה שאני אומרת, כן? אין תנועות, אין תנועות בקהל, אני לא יודעת, כן? לא? תעשו לי גם לא ככה, אבל אני יודע. והדבר הנוסף בהקשר של הרחבת המייחל, זה להפנות את הנשימה. עוד פעם, דברים שאני מניחה שאתם עושים ואני מקבצת אותם. להיות עם הכאב, לנשום נשימה רחבה שהכאב כלול בה, הוא ממש לדמיין שהנשימה מוכוונת אל הכאב. וזה לוקח אותי לקבוצה הבאה. כן? הקבוצה של הרחבת המייחל, הקבוצה של רכות ושל איכויות הלב. וזה היה קצת מה שבלילה היה מן הדיבור האוהד הזה שעלה. אז באמת דיבור אוהב, אוהד, אכפתי, דיבור שהוא בעדינו. עוד פעם, לפעמים יחד עם הקיבוץ, גם הדיבור נהיה קצת מקובץ. איך אני יכולה בפנייה שלי אל עצמי לפנות באופן מיטיב ואוהד? יכולה גם להיות ממש התרככות פיזית, ממש בגוף. אז שוב, אפשר לראות אם יש כרגע משהו, אולי איזו תזזיתיות, אולי יותר מדי חם, אולי משהו לוחץ. ממש עכשיו לרגע להתרכך עם זה. ממש כמו הטונוס מתמתן. וההתרככות, אני אגיד, היא לא תנועה אחת, היא קורית שוב ושוב ושוב, אלפי פעמים. באמת, אין שיעור לכמה אפשר עוד להתרכך. והדבר האחרון הוא ממש ככה הפנייה של חמלה. להכיר בקושי שלנו, להכיר במצוקה שלנו. להיות בעד עצמנו, לפתוח את הלב באותו רגע, גם אם זה הכי קטן וכאילו מה, והדיבור שלנו, כאילו מה הבעיה שלך, למה את מתפנקת? לא, יש לזה ערך. והחלק השלישי, או הדבוקה השלישית, הוא חלק של חקירה. אני אקריא פה הרבה מאוד שאלות של חקירה, ותראו ממש עכשיו אם משהו ככה מדבר, עושה את זה. אני אגיד שחקירה אל מול כאב פיזי אפשר לעשות או שהכאב יחסית לא חזק או לא מאוד גדול, או כשרמת השקט והיציבות שלנו היא מספיק גדולה שיכולה להכיל את זה. זאת אומרת, אם הכאב שלי מאוד חזק, ואני ביום הראשון של הריטריט, יכול מאוד להיות שאין לי מקום לעשות את החקירה הזאת. אוקיי? אני רוצה שמשהו בתוכי יתמתן, יתייצב, וגם ככל שניתן לתפוס את הכאב כשהוא לא בסיום. אני אשאל כל מיני שאלות של חקירה. שאלות על התחושה. מה יש בחוויה הזאת שנקראת כאב? כן? מתחת לכותרת, מה יש שם? שם חום, לחץ, קירה, נימול. לשים לב לתגובתיות ולקיבוץ אם ישנו. נשים לב לתחושות מעודנות ונטיטות שמרכיבות את התחושה. אומרת מלא דברים ותדלגו על מה שלא רלוונטי. לפעמים נוכל להבחין שהתחושה מתפרקת לכל מיני דברים אחרים שלא שמנו לב אליהם בהתחלה. אפשר לחקור לאורך זמן תחושה וגם תחושה שנקראת כאב, ומה משתנה בעוצמה, במיקום, באופי, בטונוס גוף, במידת הרפיון או המתח. אפשר יכול להיות שגם אם אין מילים או שאלות, רגע לבוא עם עיניים סקרניות, מתעניינות, שיש איזשהו מרחב שיכול לבחון מה קורה שם. נשאל כמה שאלות של קשר למצבים מנטליים שכרוכים בכאב. האם יש כרגע איזושהי נחת או כאב גופני שמשפיעים, כן? למצב הרוח, על הרגש שלי, מצב התודעה שלי? כאב, האם הוא מחזק או מחליש איזשהו רגש? כשיש אי נחת גופנית, איך אני מדברת לעצמי? איך אני מזהה את עצמי? לפעמים נוכל גם להתחקות אחורה, האם הכאב הגיע בעקבות או אחרי איזושהי מחשבה או רגש שהיו נוכחים? אלה היו כמה מחשבות על כאב. אני אגיד עוד כוכבית אחת על כאב מתמשך או כאב כרוני. קודם כל, עם הרבה צניעות, שכמי שלא חוותה, יש הרבה שאני לא יודעת. אני לא חושבת שבכל רגע אפשר להגיד שאני מתוך הדרמה מבינה את הכל. אני חושבת שמה שאפשר לראות בכאב כרוני, שהרבה פעמים בגלל שזה מתמשך, קשה לשים לב שכאב זה רגע ועוד רגע ועוד רגע, זה מרגיש מאוד מאוד רצוף. הרבה פעמים כשמשהו הרבה זמן הוא מעייף אותנו, ונבנה שם סיפור יותר. אני יותר מזהה את עצמי כבן אדם כאוב, לא כבן אדם עם כאב, אלא הדמות שלי היא דמות עם הכאב. כן? ואז לפעמים אנחנו נרצה ממש לקחת את הזמן לפרום ולבדוק ולהסתקרן ולחקור מה הדבר שמועיל ואיזה מערכות יחסים שם יש בין החוויה הפיזית והחוויה הרגשית, וככה מאוד מאוד בעדינות לפרום להיות סבלניים, לחקור את זה. אבל שלפעמים, כן, כל מה שאמרתי הוא, אוקיי, עדיין משהו שם לא מספיק, וצריך להמשיך לחקור. אלה היו כמה מילים על כאב. כתוב לי בדף הזה, תרגול, זה כל שכתוב. אני לא כל כך בזמנים, אבל בואו רגע נשב, פשוט נשב אם זה פתוח. לפני שאני אעבור. כן, יש מקום לכמה מילים על מחשבות? אז באופן מובחן אני מדברת עכשיו על מחשבות לא מיטיבות. וכשסיימתי ככה לכתוב את זה, חשבתי שבעצם היה לי, הייתי שמחה לדבר על, על טיפוח של מחשבות מיטיבות. איך, איך נשארתי עם מחשבות על המיטיבות? ושגם על זה יש הרבה מה לומר. זאת אומרת, לפעמים כשאנחנו בתרגול, אנחנו מדברים הרבה על, על הקשיים, זה באמת כדי לתת כלים שיאפשרו לנו מספיק להתפנות, שיהיה לנו מספיק את האנרגיה ואת האמון ואת השמחה להמשיך ולהעמיק בתרגול. כן? כי אם אנחנו רק נמשכים אחרי הדפוסים שמשכים אותנו למטה, אין מקום, אין מקום לתרגל. לפחות לי לא היה בתחילת התרגול כשכל הזמן משך. לכן מאוד מאוד חשובה העבודה הזאת של לעשות סדר ולפנות ולהבין איך אפשר יותר ויותר להיות עם, לא רק בתגובתיות ל. כן, תרגישו חופשי לעמוד משצריך. בתוך העולם הזה של מחשבות, קודם כל שאנחנו מדברים על מחשבות או על, על העולם המנטלי, אני כוללת בתוך זה גם זיכרונות ופנטזיות ודמיון ויכולת תכנון ומה עוד, וכמובן את, את כל הדברים שהם כמו ברקע, הם כמו המנוע רקע של התניות חשיבתיות ו אופני ראייה שקשה לנו אפילו לראות שהם עומדים שם ברקע. אוקיי? ואני תכף אתייחס אליהם. ואני אגיד שגם לגבי המחשבות שעוברות לנו, אז הרבה מאוד מהן, גם אלה שהן לא מיטיבות, הרבה מאוד מהן הן ככה נורא בקלות יורדות. כן, יש כל מיני מחשבות כאלה שבאות והולכות, נכון? באים, מגיעים לכם לפעמים שירים, או מלא מלא מחשבות ש... אוקיי, לא ברור מאיזה מחסן זה הגיע. הן באות, הן הולכות. ישנן גם מחשבות שהן כן לא מיטיבות. וכשאני אומרת לא מיטיבות, שוב אני מתכוונת לא מיטיבות עבור מציאות של בהירות, של יציבות, של חוכמה, של שמחה, של חופש. זאת אומרת מחשבות שנגועות בסלידה, בהשתוקקות, שמייצרות אחזות, שצובעות, מערפלות, לא מאפשרות לנו לפגוש בבהירות, בתבונה. המשפיעות על הרגשות שלנו, על ההתנהגות שלנו, על התפיסות שלנו באופן כזה שלא מאפשר חופש, שמגביל אותנו. מהבחינה הזאת, האם זה רק מחשבות שהן לא נעימות, או גם מחשבות שהן נעימות יכולות להיות כאלה? אוקיי, נכון? אז הרבה פעמים זה מחשבות שהן לא נעימות לנו, אבל לפעמים יש גם מחשבות נעימות שאני כל כך נקשרת אליהן, שקשה לי מאוד להיפרד מהן, או שקשה לי מאוד לרדת מענן ולהתחבר למציאות כי הכל ורודי. אז לפעמים גם מחשבות, זה לא קשור לרמת הנעימות שלהם, אלא זה באמת קשור לעד כמה הן מועילות או מיטיבות, או מאגנות אותי בקרקע של צלילות וחופש. אז גם אלה, הרבה מאוד מהן, כשאנחנו רק מתחילים, או כשאנחנו בתוך התרגול, נביא את המודעות, נביא את העירות וההבחנה, יש פה מחשבה, לפעמים חלק ניכר מהמחשבות יגיבו רק לזה, זה יספיק. כן, אני באיזושהי אחרות תודעתית, ופתאום אני קולטת, זה התחיל מהמחשבה הזאת, פאק, זה מתפוגג. מכירים את זה? כן? אז הרבה מאוד מהמחשבות יגיבו למודעות. זאת העוצמה של המודעות. זה ההבדל שבין לא לזהות לזהות. שפתאום הרבה מחשבות אני יכולה להיות פחות מזוהה איתן, או שהן פשוט ישמטו, או שאני אבין שהן מניעות את העלילה ואני לא צריכה להאמין להן. מה שאני רוצה לדבר, וזה ממש יהיה ככה, לעבור על איזושהי רשימה קצרה שהבודה נתן לנו, זה באמת לגבי אותן מחשבות שהן ממש משבשות, הן משבשות את התפיסה שלנו, הן משבשות, הן יכולות לשבש את החיים שלנו. זאת אומרת, כי המחשבות הן משפיעות על הרגשות שלנו. מחשבה לבדה היא יכולה לייצר חוויה של חרדה, של דיכאון, של סטרס, של עוינות, של חוסר ביטחון, בדיוק כמו שיכולה לייצר התעלות ושמחה וביטחון והתרחבות ואמון. זה העוצמה של המחשבה, היא משפיעה על, על, על ממש על החיווי שלנו את המציאות. אם אנחנו נסתכל, הרבה מאוד מהסבל שקורה סביבנו בימים האלו, הרבה מאוד ממנו קשור לתפיסות ומחשבות שממש, ותראו איזה מציאות. אז אל מול המחשבות האלה שדורשות קצת יותר שנתעכב ונעבוד איתם, יש פה איזושהי רשימה שהיא רובה די אקטיבית. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים הרבה מאוד מהתרגול שהוא תרגול של זיהוי ושל פשוט להיות עם, אז אני אגיד שהחלק הזה הוא חלק יותר אקטיבי ברובו, ואני אקריא אותו. דבר אחד שאפשר לעשות אל מול מחשבות לא מיטיבות, מחשבה לא מיטיבה, זה לבחור במחשבה אחרת. ככה בודה אומר. מחשבה אחרת שהיא מיטיבה, וכשאני אומרת מיטיבה, זה יכול להיות שהיא מיטיבה באיכות שלה, זה יכול להיות מיטיבה פשוט משום שהיא שומטת את המחשבה שמרעילה אותנו כרגע. זאת אומרת, נניח אפילו אם אני אחוזה באיזושהי מחשבה תורדנית, ואני עכשיו אלך ופשוט אתכנן את יום המחר שלי, וזה יניח לי למחשבה התורדנית, זה לא איזו מחשבה מיוחדת, עצם זה שאני אפנה את הקשב שלי, אמלא את התוכן המנטלי בתוכן מנטלי שלא מזיק, זה כבר שמיטה של מה שמזיק. זאת אפשרות אחת, זה פשוט אני ככה, כמו שיהל וקרן ככה שומטת, ובוחרת במשהו אחר. הרבה פעמים אני אצטרך קודם לבחור במשהו אחר, ואז אני אוכל לשמוט. לכן זה יהיה הסדר. תראו אם יש לכם בראש רעיון לרגע כזה. למחשבה כזאת. כשזה לא עובד, אפשרות שנייה, אני קראתי לעמוד בצומת של המחשבות, ולבחור. זאת אומרת, יש איזושהי מחשבה שמושכת אותי, ואני לרגע יכולה לעצור ולבחור לא להמשיך להתגלגל איתה. הרבה פעמים זה מחשבות הרגליות, כי העניין עם מחשבה זה שהיא יצור מאוד מאוד חברותי. היא לא באה לבד, היא תמיד מושכת, כן? או את השושלת, או את המשפחה הרחבה, או... זה נהיה שכונה. ובמובן הזה, אם אני מתחילה לזהות נטייה כזאת, אז אני יכולה די מהר להגיד, אני יודעת לאן זה הולך. אם יש לי מספיק את המודעות לראות לאן זה הולך, ולפעמים יהיה לי מספיק את היציבות או את האנרגיה להגיד, אני לא בוחרת להמשיך בדרך הזאת. אני פשוט פונה לכיוון אחר. Okay. והדרך שאני אעשה את זה, זה דרך הרהור. אני יכולה להיזכר, רגע, הרצף מחשבות האלה, כל יום השבוע היה לי את זה, וכל פעם זה עשה לי פיכסה. אני יכולה לראות, זה מגביר או מפחית את האושר שלי, זה מגביר או מפחית את הבהירות הפנימית. ולבחור. לפעמים כשזה לא עובד, מספר 3. מהתוכן המנטלי, אני שומטת את התוכן המנטלי, לטובת עוגן חושי אחר. כן? אז זה יכול להיות ברמה הכי הכי בסיסית, אני יושבת לתרגל, מחשבה מושכת את תשומת הלב שלי, אני חוזרת אל הגוף או אל הנשימה, להיכן שהייתי. זה יכול להיות כזה. אבל לפעמים אני אצטרך איזשהו משהו שהוא יותר אקטיבי, אפילו, כן? אני אגיד, אוקיי, אני מסיבה את תשומת ליבי לצלילים. צלילים איכשהו בגלל שהם באזור הזה של הראש, לפעמים הם עובדים טוב עם מחשבות. כאילו מחשבה שאני לא מצליחה להיפטר ממנה, הרבה פעמים להחליף אותה בצליל עובד די טוב. לפעמים, לשים לב למה אני רואה. אני מחליפה את התוכן המנטלי הזה שהוא חסר זמן, שמדבר תמיד על העבר או על העתיד, המחשבות, בתוכן חושי שמאגן אותי בכאן ועכשיו. הצליל קורה עכשיו, הנשימה קורית עכשיו. בואו נשחק עם זה שנייה. מחשבה שעולה. נשמוט אותה. ולהעביר את השהות, את הנוכחות, על קשב חושי אחר. אם זה לא עובד, אז מספר 4 ברשימה מזמין אותנו לחקירה. וחקירה יש לה גם היבט של הרהור, וגם יש לה היבט של התוודאות, כן? של מה שנקרא ידיעה מתוך ההתנסות. ובתוך החקירה הזו אני יכולה להתחיל לשים לב פחות לתת, תוכן של המחשבה, יותר לדינמיקה שלה. אולי מה הזין אותה, כן? מה היה שם ברקע, אולי מחשבה אחרת, אולי תחושה אחרת, אולי רגע. מה היא מעוררת, איזה סביבה היא מייצרת, כן? המחשבה בפני עצמה היא מייצרת עולם. מה העולם שהיא מייצרת? איזה רגשות, איזה מצבי תודעה מתעוררים שם. לפעמים אני אשים לב גם למנגינה או לעוצמה של המחשבה. עוד פעם, אני לא תמיד צריכה להיכנס בכלל לתוכן שלה. אני חוקרת את כל הסביבה הזו של ממה המחשבה נולדה ומה היא מיילדת. איזה עולמות. אפשר גם להתעניין מה אני אהיה בלי המחשבה הזאת. אם יש לכם איזושהי מחשבה חזרתית, או נטייה כזה להגיד, כן, אבל אני כזאת, כן, אבל זה כזה, ואתם רואים שהיא חוזרת? אפשר לשאול, אם המחשבה הזאת לא יהיה למקום במרחב, מה אני אהיה? והדבר האחרון, ואנחנו ממש בקצה, אנחנו מסיימים, וזה ממש למחשבות שהן מאוד נגיד פורעניות ופוגעניות, והבודה יש לו תיאור מאוד מאוד פיזי של איך להילחם. לפעמים המחשבה היא אויב, עוד פעם, זה במצבים מאוד קיצוניים אנחנו שומרים את זה, אבל לדעת שזה גם קיים בטקסט, וזה מתחיל בשיניים חשוקות, וזה ממשיך לרסק את התודעה של המחשבה, באמת? וזה בעצם מדבר על זה שאנחנו, יש לנו כוח, ולפעמים צריך להיות נחושים, ולפעמים אם יש שם משהו שהוא מעבר ומשבש ומאמלל אותנו, ומי שיש לו מחשבות אובססיביות יכול להתחבר, או לפעמים יש לנו תקופות שיש איזה משהו שלא מצליח להוציא אותנו מלופ מחשבתי, with all your might, לא, כמו איזה מורה זן שמצליף עם הלא, כל פעם שרק מריחים אותה, לא לתת לה להיכנס בשער. אז לדעת שגם זה קיים, בטווח הזה. אני חושבת שזה מספיק לעכשיו, נכון? נשב עוד דקה ובזה נסיים. ותודה על ההקשבה, מקווה שזה יהיה לתועלת.